כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
מי משתמש במי? כתבתו של ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. נתניהו עושה מניפולציות על מעמד הביניים המזרחי? לפי הסוציולוגים, הפרופסור ניסים לאון ודוקטור אורי כהן, דווקא בוחריו האדוקים הם המתוחכמים, שמחזיקים אותו בשלטון כדי לשמר את כוחם. מבחינתם, הוא צריך לעבוד בשבילם. זה התפקיד של ביבי. רוב הקהל שהגיע להפגנת התמיכה בנתניהו בשבוע שעבר במוזיאון תל אביב היו מזרחים. זה בגלל שהם מרגישים מאוימים, אומר הסוציולוג הפרופסור ניסים לאון מאוניברסיטת בר אילן. האג'נדה המזלזלת שהגדירה את המפגינים הללו כארץ ישראל השנייה אינה נכונה. אלה בני מעמד הביניים המזרחיים, שלהם יש השפעה רבה על החלטותיו של ביבי ועל הדרך שבה הוא פועל. הוא זקוק להם ולכוח שלהם ולהשפעה במרכז הליכוד. המזרחים הם אלה שמכתיבים את האג'נדה של ביבי ולא להפך. כעת הם חוששים שהפרקליטות האשכנזית יצרה קונספירציה שתערער את מעמדם, שאם ביבי יעזוב, הם יחזרו אחרונית. ב-2011 פרסמו לאון ודוקטור אורי כהן מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב מחקר מקיף ששמו מרכז תנועת החירות והמזרחים 1965 עד 1977, שכותרת המשנה שלו היא משותפות אדנותית לשותפות תחרותית. במחקר הם מראים כיצד נהפכו המזרחים מקבוצת מיעוט לכוח הכי משפיע במפלגת השלטון. בשנות ה-70 הם מסבירים, התנועות המזרחיות ביקשו שלא לקבל רק משאבים מקומיים וייצוג, אלא גם כוח והשפעה ריאלית ברמה הארצית במפלגות. הליכוד הייתה המפלגה שאפשרה להם לעשות זאת. מי שהיה אחראי לאותו מהפך היסטורי לא היה מנחם בגין. הוא רצה להסתפק בוועדה מסדרת שתציב את המזרחי במשבצת אתנית לצרכיה של המפלגה. היו אלה יצחק שמיר ואיתן לבני, אביה של ציפי לבני, שהבינו שכדי להניע את הציבור המזרחי, יש לפתוח את המפלגה לתחרות. בסוף שנות ה-60 מנתה המפלגה כ-10% מזרחים. אפילו בערב מהפך 1977, יותר מחציה של המפלגה היו מזרחים, מסביר לאון. אלה היו חבר'ה צעירים שהגיעו מהשכונות והשתלבו בשלטון המוניציפלי. הם בעצם בנו את הליכוד, שהיה מעין אופציית מדף למפלגה נוכחת, שמחוברת לפוליטיקה החדשה. מי שהתנגד בנחרצות לשילובם של המזרחים היה בגין. הוא רצה אותם כתומכים במפלגה, אבל לא רצה שיקבעו את סדר היום הפוליטי. אבל באחת מהנסיעות שלו לחול, שמיר ולבני העבירו את ההחלטה לביטול הוועדה המסדרת במרכז המפלגה, ומאותו רגע המזרחים נהפכו לבעלי הבית. מאז, טוענים כהן ולאון, מפלגת הליכוד נהפכה למפלגת מעמד הביניים המזרחי. זה לא ניכר ברמה הצהרתית. המפלגה אינה מנופפת בדגל הדתיות או מביעה תמיכה נמרצת במאבק המזרחי, אבל בפועל זאת הקבוצה שהיא מייצגת. ולראיה, אומר לאון, הציונות הדתית ניסתה להשתלט על מרכז הליכוד, אך נזרקה החוצה בידי המזרחים. זה ממחיש את העוצמה שלהם. שני החוקרים גם מצביעים על מוצאם של חברי הכנסת שיצאו להגנתו של ביבי בעקבות החלטת היועץ המשפטי להעמידו לדין, ובראשם מירי רגב, דודי אמסלם, אמיר אוחנה ומיקי זוהר. כהן מבהיר כי כדי להיבחר, ביבי צריך לקבל את התמיכה בטבריה, נתניה, ראשון לציון, נתיבות. ללא מעמד הביניים המזרחי, הוא לא ראש ממשלה. מבחינתם, הוא צריך לעבוד בשבילם, זה התפקיד שלו. התפקיד של ביבי הוא לפתור להם את הבעיות. למה הכוונה שנתניהו הוא שאמור לפתור להם את הבעיות? הם רואים את ביבי ואת הליכוד כאחראים הישירים לצמיחה הגדולה במדינת ישראל ולסגירת הפערים בין אשכנזים למזרחים. במחקר שלנו אנחנו מראים כי ב-1997 משפחה אשכנזית הרוויחה כ-45% יותר ממשפחה מזרחית. מאז הצמיחה במשק גדלה, אבל הפער הצטמצם וב-2011 עמד על 27% בלבד. כלומר, האשכנזים ירדו ברמת החיים והמזרחים עלו. הליכוד הקים ערים גדולות ממדים למעמד הביניים המזרחי, שאפשרו להם לשדרג את רמת החיים. אני לוקח כדוגמה אדם שאני מכיר, בן 50, שעשה דוקטורט בגיאוגרפיה. הוא גדל במשפחה ענייה בירושלים, אך התאפשר לו לצאת ממעגל העוני, וכיום הוא גר בפסגת זאב. ב-1977 היו בחברה הישראלית שני משברים. אחד, משבר צבאי חמור מאוד בגלל הכישלון של מלחמת יום הכיפורים, ומשבר שני, הרבה יותר חמור לדעתי, הוא משבר הסולידריות שנפרמה. הפנתרים השחורים היו אז בשיאם. זה היה זרם מחשבתי שמחה ואמר, בוא נשבור את הכלים ולא משחקים. מה שהציל את החברה הישראלית היה עלייתו של הליכוד לשלטון. הוא חיבר את המזרחים לממסד. הם כבר לא חשו מנותקים. צריך להבין שלפני 1977 היו מרססים אשכנצים ברחובות ועל קירות בית המשפט המחוזי בתל אביב. מזרחים זרקו בקבוקי מולוטוב על השוטרים בהפגנות. אבל רוב המזרחים לא קיבלו את התפיסה הרדיקלית של הפנתרים. הם רצו להשתלב. הליכוד נתן להם להשתלב דרך שדרוג הדיור והשותפות הפוליטית. לפני 1977 לא היו מקומות כמו פסגת זאב או מעלה אדומים שהמזרחים יכלו להתקדם עליהם. הם נאלצו להישאר תקועים בשכונות העוני, קטמונים, קריית מנחם ושמואל הנביא. הם מרגישים שהליכוד שדרג אותם. הם לא עברו לכפר שמריהו או לכפר סבא ורעננה, אבל עבורם זה שדרוג משמעותי שהפך אותם למעמד ביניים נמוך ונתן לילדים שלהם סיכוי לחיים טובים יותר. בערים הגדולות שבהן ממוקם מעמד הביניים המזרחי, קמו גם מכללות שאפשרו לילדים של מעמד הביניים המזרחי גם לרכוש השכלה. מפאי לא עשתה את כל זה. גנץ מגן על האליטות. מה שלא מסתדר במשוואה הזאת היא איך נתניהו מייצג את מעמד הביניים המזרחי. הוא הרי ההפך הגמור מהם, אשכנזי, בן לאליטה שגדל בשכונת רחביה. לאון עונה, נתניהו הוא הדמות שיודעת לספר את הסיפור שלהם. לשלב בין תחושה של נרדפות לתחושה של הצלחה. עם השנים הוא עבר בגיניזציה באזור של הקריזמה ודרעיזציה במקום של הנרדף. צריך לזכור שבסוף שנות ה-90, ש"ס הגיע ל-17 מנדטים וכולם תהו מאיפה. אני זוכר שבאותה תקופה התקשורת עשתה כל מיני כתבות נגד הש"סניקים. למשל בתוכנית עובדה הציגו תחקיר על הרב אמנון יצחק. אז מה עשה אמנון יצחק? הביא תחקיר שכנגד והפיץ אותו בקלטת. המזרחים הבינו שאלוהים לא מדבר מהטלוויזיה ומהקול של אילנה דיין, אלא יש גם אמת באלטרנטיבות, בקלטות לא מיינסטרימיות. זה ייצר מצב שבכל פעם שאמנון אברמוביץ' פותח את הפה, אותו ציבור קורא את זה בעיניים ביקורתיות. זה מצחיק, כי נקודת המבט הביקורתית הייתה בעבר נחלתה הבלעדית של התקשורת. אבל איפה הביקורתיות הזאת כלפי ביבי, שעומדים נגדו כ3 כתבי אישום? זה לא מדליק נורות אדומות שאולי מדובר באיש מושחת? המזרחים משוכנעים שתפרו לו תיק, ובעיקר הם משוכנעים שאם ביבי נופל, הם נופלים. גנץ לא יגן עליהם. כי כשגנץ מדבר על ממלכתיות, הוא מדבר על הפרקליטות, על האוניברסיטאות, כלומר, הוא בעצם מגן על האליטות. לדברי לאון, הנושא של היציבות הכלכלית גובר על היציבות הביטחונית. האבטלה הנמוכה וההתקדמות הכלכלית היחסית של בני מעמד הביניים היא דבר מהותי עבורם. אני לא אומר שהבעיות בפריפריה נעלמו, אבל אי אפשר להתעלם מהצמיחה שחלה שם. כלומר, אוכלוסייה מסוימת שגרה בנתניהו ואשקלון מרגישה שהיא צומחת. והאוכלוסייה האשכנזית שגרה ברמת השרון מרגישה שהיא בנסיגה, אף שהיא עדיין חזקה יותר. מבחינתם, אם ביבי ייעלם, ההתקדמות שלהם תיעלם. הם ילכו אחורה. האשכנזים חשים מצוקה. במחאה החברתית של 2011, מעמד הביניים יצא לרחובות בגלל יוקר המחיה ובעיית הדיור. אבל אתם טוענים שקרה ההפך, שהשתפר המצב. כהן עונה, במחאה החברתית אנחנו רואים תהליך שלא היה כאן קודם, של סגירת פערים. למעשה, מי שמחו היו הבנים של האשכנזים, שרצו לשנות את התהליך ההיסטורי הזה. מי זאת דפני ליף? בת של פרופסור מכפר שמריהו. סתיו שפיר הגיעה מרקע דומה. זו הייתה מחאה של אשכנזים על כך שמעמדם נשחק, ויש להם תחרות מול מזרחים שפעם לא התחרו בהם. היום אשכנזי ומזרחי מתמודדים על אותה משרה של מנהל בית ספר. פעם זה היה בלתי אפשרי, כי למזרחים לא היו את התעודות, ואילו היום הם מקבלים את התעודות במכללות. אז נכון, עדיין לאשכנזי בוגר אוניברסיטה יש יותר סיכוי, אבל קוראים תהליכים טקטוניים, והאשכנזים מרגישים במצוקה. ביבי הוא מייצג מובהק של המזרחיות. הוא נהפך להיות לבעל נוכחות מאוד קריזמטית שמאיימת על האליטה האשכנזית, שרואה שהפערים האלה הולכים ונסגרים. זה קורה בחדרה, בראשון לציון, באשדוד ובחולון. מה יצא מהמחאה החברתית? נבחר יאיר לפיד, שהוא נציג מובהק של מעמד הביניים האשכנזי שנשחק. ואותו לפיד נכנס לתוך הממשלה עם ביבי, ואז יש מהן השלמה, איזון, עד שהוא חתר כדי להפיל את ביבי. אז יצאו לבחירות, וגוש הימין הצליח להגיע ל-61 מנדטים בלי מעמד הביניים האשכנזי החילוני. ומה זה אומר בעצם? שהתוצאה של המחאה החברתית רק גרמה לליכוד להתחזק. וזאת מהפחד שאם יעיפו את ביבי, סגירת הפערים תיעלם. הרי מי זה יאיר לפיד? נער פוסטר של ילד שמנת אשכנזי מצפון תל אביב. ומי זה גנץ? החלום הרטוב של הרמטכ"ל המפאיניק. ומולם עומד כוח מזרחי שחרד למעמדו ומפעיל את ביבי, האיש שמייצג אותו. מי משתמש במי? כתבתו של ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.